גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה, האורח שלנו היום הוא ראש וראשון, הוא התחיל את השושלת, הוא עשה את הדברים הראשונים במכבי חיפה, כמו אליפות, כמו דאבל ועוד דברים אחרים. מה שאולי אתם לא יודעים עליו זה שהוא טבח בכלל לא רע. גורמים במועדון, פתיח ומתחילים.
גורמים במועדון, הפודקאסט הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה.
שלום שלמה שף.
בוקר טוב.
בוקר אור. אתה התחלת את השושלת. בוא נתחיל מזה, אתה פשוט התחלת את השושלת.
תראה, כשאני, לפני שהגעתי למכבי חיפה, כל הזמן דיברו בחיפה, בכלל בארץ, על אמר, על מנצ'ל, זכרונו לברכה, על הרדי, זכרונו לברכה, על אלמני.
דיברו על הדור הזמן, של שנות ה-60 הענקים.
על אלי פוקס בזמנו. ואף פעם הקבוצה לא הגיעה להישגים של ממש. וכשאני באתי למכבי חיפה, אני ידעתי שיש חומר שחקנים מצוין, אבל בפגישה הראשונה שצביקה וייצן פנה אליי ורצה אותי, כבר חתמתי עם בני יהודה, אבל אז אמרתי לו, צביקה, אם תרצה אותי אחרי שאני אסיים בבני יהודה, אני מבטיח לך שאני מגיע. וככה היה. כבר בשלה העונה, לפני שהעונה נגמרה, וייצן פנה אליי וביקש ממני לבוא למכבי חיפה.
זאת אומרת, הפנייה ממכבי חיפה הגיעה עוד לפני עונת 83-84?
כן, כן. אבל אז אני אימנתי בבני יהודה. ואמרתי לו, תשמע, אני לא יכול, אני כבר חתמתי בבני יהודה, אבל אני לא נוהג לשנות חוזים או הסכמים, אפילו בעל פה, אם הייתי אומר, אם אמרתי, אמרתי, זה נגמר. ואז הוא עמד על זה, והוא כבר, לפני שנגמרה העונה, הוא פנה אליי, ואז אמרתי לו, כן. ובדיוק, אני החלפתי למעשה את ג'ק מנסל, שהיה מאמן פה תקופה לא ארוכה, כי בשנים האלה, עד שאני באתי למכבי חיפה, הם היו רגילים בכל עונה, תמיד ג'וני היה מאמן בנוער, ובשנה עונה קצת לא היה הולך, ג'וני
מוקפץ
היה
למעלה כדי
מוקפץ
להציל.
למעלה, מאמן, מציל את הקבוצה, נשארים בליגה, עושים מסיבה, אתה יודע, מסיבה ענקית שנשארו בליגה, והיה מלון ציון המיתולוגי,
נכון, באדר.
בכרמל באדר, והזמינו אותי, בטקס סיום היה, והזמינו אותי, ואני יושב שם למעלה, ואני ראיתי שולחן באורך של 100 מטר, עם איזה 1,000 גביעים על השולחן. אמרתי לתומי, מה, מישהו זכה פה בליפות או בגביע, על מה מחלקים? אז זה היה, שמטניק נותן לצווייצנר, וייצנר נותן לשמטניק, שמטניק נותן לפרדי, פרדי נותן לשמטניק.
וזה על זה שנשארו בליגה.
חילקו,
שנשארנו בליגה.
3 שעות אני יושב, ומחלקים שם גביעים אחד לשני, ואז הבנתי לאיפה אני מגיע. זאת אומרת, הם שמחים היו שהם היו, נשארו בליגה, על זה הם שחיקו את הגביעים.
תפיסתית, מה משתנה פה? מה בעצם אתה מבין שצריך לשנות פה את התפיסה?
אז אמרתי לעצמי שזה אולי מה שהביא, עוד סיפור קטן, אני חייב לספר לך, וזה יסכם את התהליך הזה. אנחנו נוסעים לשחק עם מכבי תל אביב, והאוטובוס של מכבי תל אביב מגיע לפנינו, ואני אמרתי לשחקנים, שבו עד שמכבי ירדו, ואחר כך אנחנו נרד. ופתאום ויקי פרץ, היה שחקן של מכבי תל אביב, ויקי פרץ, הוא יורד מהאוטובוס, אני הייתי תמיד יושב בספסל הראשון, אחריי על הספסל האחורי, מאחורי הגב שלי, ישב תמיד איתן ארוני ועמד אבו קראט. אז עמד אבו קראט אומר לי, איתן, תראה, הנה ויקי. אני מסתובב אליו, אני אומר לו, יופי, אומרת, אולי תלך לבקש חתימה ממנו גם. אתה מבין, הוא הולך לשחק נגדו, והוא מתלהב, הוא מספר לאיתן, תראה, הנה ויקי פרץ. אתה מבין? זה חידד לי את המוח, ואמר לי, הלו, פה הבעיה, פה יש את הבעיה. כשהם עוברים את חדרה, הם היו נהיים לבנים כמו סיד, מהפחד נגד מי הם הולכים לשחק. ואני אמרתי לעצמי, מה שאני צריך לשנות, קודם כל, זה התפיסת העולם, ולתת להם להבין שהם לא נופלים, לא מויקי פרץ, ולא ממכבי תל אביב, ולא מביתר שלהם, אלא הם טובים יותר, וזה לקח זמן.
אבל אתה מקבל, בוא נתחיל מהקבוצה, אותה קבוצה של אותה עונה. אנחנו מדברים פה על כולם שחקני בית, מלבד ציון מרילי שאתה מביא מהפועל ירושלים, וזי שמגיע טיפה יותר מאוחר מתחילת הליגה.
הוא לא רצה לבוא, הייתי יושב אצלו במוסך פה בחיפה, עם יחד עם שרבן. לא, המוסך בחיפה, הוא עבד בחיפה במוסך, למטה, בעיר התחתית, היה שם מוסך של סובאו, ושם הוא עבד במוסך, ואני ישבתי שם במוסך, אמרתי לו, בוא, טוב לי אצלי בכפר, הוא לא רצה לבוא בשום פנים, לא היה לו ביטחון. מי שעזר לי זה היה שרבן מהמסעדה,
ממקסים.
הוא היה חבר טוב שלו, והוא גם כן עבד לו על המוח, עבד לו על הראש, עד שהוא הסכים לבוא. וזו הייתה הצלחה גדולה להביא את זייק. מה שהוא הראה למגרש, אין היום, לפי דעתי, אם אתה שואל אותי היום, אין היום חלוט ברמה שלו בכדורגל.
תקשיב, אני רואה היום קטעי וידאו שלו,
המהירות שלו.
מהירות, יכולת
כאילו טכנית. הוא נוגח עם הראש יותר חזק מאשר שחקנים היום בועטים עם הרגל השאר.
מטורף, חלוץ מטורף.
אי אפשר להחזיק אותו. כל משחק היו קוראים לו את החולצה. כל כך מהיר הוא היה. אי אפשר להחזיק אותו.
מה היה?
אבל מעבר לזה, הוא גם היה נכס מבחינת ההתנהגות שלו, מבחינת האופי שלו. הבן אדם, אתה יודע, לא מסוגל להרוג נמלה. לב טוב וישר, ובן אדם שבא ועבד קשה. ואני אומר, שחקן כזה היום היה, אין ספק שהיה מגיע לכל קבוצה ברמות הגבוהות ביותר.
ברמות הגבוהות. נתת איזשהו פן התקפי, שאתה יודע, אי אפשר להגיד היום, המערך הוא 4-3-3, שיחקת עם זי, עם סלקטר, עם רוני, ועם צדוק מלכה לפעמים עם ארבעתם ביחד, זה ארבעה חלוצים.
וברוך ממן שלא עושה הגנה שרץ קדימה.
רגע, בוא נגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע. רגע, תצא רגע. תצא. הווייז שלך הוא כנראה מגיע אצלנו פה, אנחנו מגיעים לביירות, אתה יודע.
כן, פה בצפון יש בלגן.
מה המערך? שיחקת ארבעה חלוצים לפעמים.
אתה יודע, המטרה בכדורגל שקבוצה אחת מנסה לכפות את רצונה על הקבוצה השנייה. אני באופי שלי תמיד, גם שאימנתי בכפר סבא וגם שאימנתי בבני יהודה וגם שאימנתי ביהוד, אפילו שיהודה הייתה בונקריסטית, אבל אני תמיד דאגלתי במשחק התקפה. ואני אומר, אם אני יכול לכפות את רצוני על הקבוצה השנייה, ואני אבוא כל משחק, ואני אשחק את המשחק שאני רוצה להכתיב, ואני רוצה להכתיב את הקצב, ואני רוצה להזיק בכדור, ואני רוצה לתקוף, אז בדרך כלל אני גם יהיה מנצח. וזה מוטו שהוביל אותי לכל אורך הקריירה שלי. לשחק, כי אני תמיד טענתי, אם הצגה לא טובה בהבימה, מורידים את ההצגה.
נכון.
אני בכדורגל, אם הצגה לא טובה, מי יבוא לראות אותנו? זה מה שהייתי מחדיר גם לשחקנים, שאל תחכו לשריקה לסיום, תחכו שהמשחק לא ייגמר, תהנו מהמשחק, תפקיעו שערים, הקהל יאהב אתכם, אתם תרוויחו יותר כסף, אתם תשפרו את החיים של המשפחה שלכם, תגיעו אולי לשחק בחוץ לארץ, אתם תעשו גם קריירה כספית וגם קריירה ספורטיבית, ותגיעו לנבחרת, ואני זוכר שהיו תקופות שאני עמד מכבי חיפה, שתשעה שחקנים ממכבי חיפה היו בנבחרת ישראל.
תדע,
תבין, אז זה לא במקרה.
יש את הסיפור של ציון, שאומר שאתה ביקשת ממנו לתקוף, שהם יהיו, זאת אומרת, שלא הוא יהיה, אנחנו יודעים שציון מרילי הוא מגן, שלא הוא יצטרך להגן, אלא שההתקפה שלהם
יצטרך
לחשוב איך הם רודפים אחריהם.
תשמע, גם איתן מצד אחד וגם ציון מצד שני, הם שניהם רצו כל הזמן קדימה. זה היה מצב ששני המגינים מתקיפים ביחד, והיה לי את עמד אבו קראת היחידי, הייתי אומר לו, עמד, ממי שלי, אני אוהב אותך, תהיה אתה לפחות אחרון, תעשה סגירה ימין השמאלה, בתם לב שהם יברחו. וזה מה שהיה, עמד היה היחידי שהיה משחק הגנה. כל היתר רצים קדימה. תבין, אני אומר תמיד, הרי בכדורגל, אם יש היום משחקים ארבעה אנשים בהגנה או חמישה הגנה, אם משחק חלוץ אחד, מה הוא יכול לעשות? אם אתה רוצה להתגבר על ההגנה, אם יש ארבעה, אני רוצה שישה בתוך ה-16. אם יש חמישה, שישה שחקנים חייבים לבוא בתוך הרחבה בשביל ליצור יתרון בהתקפה. כי אתה משחקל היום, למה כל רוב המשחקים, אני משדר היום הרבה משחקים, משחק 6 ומשחק 7 ברמה, אז אתה רואה, אני צריך משקפת לראות כמה שחקנים מגיעים ל-16. למה יש כל הזמן 0-0, 1-0? התוצאה הנפוצה בכדורי ישראלי זה 1, 1-0, 1-0, 1-1 בקושי. לעתים נדירות אתה רואה תוצאות של 3 או 4 או 5, מה שאתה רואה בליגה הגרמנית או בליגה ספרדית או בליגה האנגלית, אתה לא רואה בכדורגל ישראלי. למה היום,
כן.
היום ללמד הגנה, הרבה יותר קל מה שלמד לתקוף. והמאמנים לא מתייחסים לזה, אתה מבין? הם משחקים קודם כל, היום המאמנים אשמים ברמת הכדורגל שאנחנו רואים. היום המאמנים עולים למגרש, הם רוצים לא להפסיד, לדחות את הקט שלהם, אולי להביא משכורת עוד חודש הביתה לילדים. מאמן שחי מהכדורגל והוא בא והוא חושב שהוא יכול לבנות את הקריירה שלו, את החיים שלו על הכדורגל, זו הטעות הראשונה. אני בחיים לא בניתי את העתיד הכלכלי של המשפחה שלי על יושב ראש כזה או על יושב ראש אחר, שהאוכל של הילדים שלי יהיה תלוי ביושב ראש. אני תמיד דגלתי, קודם כל תהיה בטוח מבחינה כלכלית, אחר כך תהיה מאמן.
אתה יודע, דיברת על זה שהגעת למכה בחיפה ואמרת אני צריך לשנות את התפיסה. האמנת שבשנה הראשונה מכבי חיפה תיקח אליפות?
איך אני יכול? 13 נקודות, 13 הפרש בית"ר ירושלים באמצע העונה, אני יכולתי לחשוב על אליפות, אבל אני הגדרתי בשחקנים כל רגע, אנחנו יכולים ואנחנו מסוגלים ואנחנו נעשה את זה. ואני זוכר שבאנו מכבי נתניה, משחק עם בית"ר ירושלים ברדיוס,
המגרש
בקופסה, ודוד היה ממש בית"ר ירושלים, הוא ראה אותנו, הוא לא ידע שגם אנחנו נהיה באותו מלון, הוא נתן הוראה לשחקנים, תישארו בחדרים, אל תצאו מהחדרים שלהם.
אז אמרתי, מה היה שם? רק נאמר,
אנחנו באנו למלון,
שיחקנו משחק רדיוס
בנתניה,
בקופסה
בנתניה, והזמנו מלון,
שזה משחק עונה,
הזמנו מלון, ולא ידענו שביתר ירושלים גם הזמינו לאותו מלון. אנחנו באנו ראשונים, באנו למלון, התמקלנו, פתאום אומרים ביתר ירושלים הגיעו. דוד ראה את זה, נהיה לבן, אמר מה זה, נתן הוראה לשחקנים, אל תרדו מהחדרים שלכם, תשארו בחדרים שלהם על המשחק. ואני אמרתי לעצמי, אם הוא ככה חושב ומתנהג, אנחנו יש לנו כבר יתרון עליו. ופירקנו אותם אז במשחק בקופסה.
2-0.
2-0.
מטורף לגמרי.
הנה, אני רואה שאתה זוכר את התוצאה, אתה זוכר אפילו.
אני זוכר הכל.
אבל תשמע, היו הרבה דברים במכבי חיפה. תשמע, אז אתה רואה היום את מכבי חיפה, ואתה רואה את הקהל הזה, אתה רואה את האצטדיון הזה, אתה רואה את ההתנהלות של המועדון הזה. אז אין ספק שזה היה, לפי דעתי, מועדון מספר אחת בכדורגל הישראלי. זה לא משנה אם כן יקחו אליפות השנה או לא יקחו אליפות, אבל זה לא היה ככה כשאני באתי. זה לא היה, זה לא דמה בכלל. אני אתן לך סיפור, הייתי בא לחדרי הלבשה, הייתי שם את הבגדים בין היציאים, היה יורד גשם לתוך חדר הלבשה והבגדים שלי היו נרטבים. לא היה איפה להתלבש אפילו, לא היו תנאים מינימליים. אתה רואה היום את התנאים שיש להם, את המתקן של האימונים, זה דומה למה שהיה לי. היינו שוברים את השערים שם, היה המנהל של האצטדיון, זה היה סוגר, לא נתן לנו להתאמן בצורה נורמלית. איפה התאמנו? על איזה מגרש התאמנו? זה לא דומה. הבנייה הזאת לקחה שנים, וינקלה שחר עשה פה עבודת קודש. הוא גרם למועדון הזה לראות כמו שהוא נראה. זה היום מועדון אירופאי לכל דבר. זה מועדון מקצועי לכל דבר. תראה היום 60 אנשי צוות עובדים סביב המועדון. אצלי לא היה, מה היה, היה פיני, היה לבד פיני, היה פיזיותרפיסט, מסאז', מישהו היה עולה על מיטה לעשות מסאז'ים, היום יש שם 8 מיטות, אתה רואה כל הזמן מזמזים לשחקנים את הרגליים. אצלי שחקנים היו פוחדים לעלות על המיטה, אמרתי, אתם רוצים להתחמם מסאז'ים? רוצו על המגרד.
אני מניח, אתה היית המאמן באליפות הראשונה, גם באליפות השנייה.
גם באליפות השלישית.
וגם באליפות הרביעית, לא השלישית, השלישית זה אמציה. שהייתה גם דאבל. עוד רגע אנחנו נדבר עליה, כי היה שמה, היו שמה אירועים מאוד מאוד גדולים כמו שלישיית מרכז, אבל עוד רגע אנחנו נדבר על זה. אנחנו מדברים על שנים שכמו שאמרת, מכבי חיפה קבוצה שבאה מהמקום של אמר ומנצ'ל והכדורגל האטרקטיבי ופוקס, והם באים למקום שהם לא מכירים, שזה לזכות בתארים. איך מהמקום הזה בונים נקרא לזה, את האימפריה שמכבי חיפה היא היום?
זה הקבוצה הזאת בין ה-80 ל-2000, היא הייתה הקבוצה הכי, הכי מצליחה בכדורגל הישראלי. וזה ההישגים, בנו את המועדון, בנו את ההיסטוריה.
זאת אומרת, זה דבר בנה דבר.
אחד בנה את השני, כן. ברגע שהם ראו שזה אפשרי, ושהם מאמינים בעצמם, שום דבר לא יעצר אותם כבר. בוא נה, היינו נוסעים למשחקים, השאלה לא הייתה אם ננצח, השאלה הייתה כמה גולים נפגיע. המורה, הפחד ממכבי חיפה, אתה יודע, היינו עולים, היינו רואים את השחקנים שעולים על ידינו, היו משקשקים, רועדים, כולם היו ברעד מהפחד. הם אמרו, אנחנו רוצים לגמור ב-1-2-0, לא לנצח בכלל, לא חשבו איך לנצח אותך. אתה מבין? הקבוצה הייתה קבוצה דורסנית. בכל השנים שאני אימנתי מכבי חיפה, היא הייתה קבוצה דורסנית. שלא היה לעצור באחד, בשתיים, התוצאות, איזה תוצאות היו, כמה שערים הקבוצה התקיעה. אבל בסך הכל אני חושב שאני אולי אישרתי את החותם הזה, ואני אומר עוד פעם, אני אתן לך דוגמה, אני כשאני אימנתי את הבוגרים, הייתי בא כל שבת בבוקר ורואה את הנוער. הנוער ידע שיש מישהו למעלה שמסתכל עליו, שיש להם עתיד. לא היה מצב שאני לא ראיתי משחק של נוער בשבת בבוקר. הייתי יוצא ב-9, ב-8 בבוקר, בשביל להגיע ב-10 לראות את הנוער משחק, ונשאר אצל ויצנר ואצל מינה, זיכרונה לברכה. הייתי נשאר לאכול צהריים, ואחר כך הולך עם צפיקה יורד למשחק. אני חייתי את מכבי חיפה 24 שעות, אם זה בנוער, עם הנוער, עם ג'וני. יום חמישי קבוע משחק נגד הנוער, ואם לא מנצחים את הנוער, משחקים עד הלילה, עד שבת שמנצחים. ואם לא, ביום שישי עוד אימון. תביא את הנוער, משחקים עוד פעם ביום שישי בשביל לנצח אותם. לא היה מה דבר כזה, אמרתי להם, אם אתם לא תנצחו, אתם לא תלכו הביתה.
והיה שם, אתה יודע, אנחנו רואים, גם במשחק נגד רמת עמידר, רואים בתמונות שלפני המשחק, רואים את נוער, את נערים א', אנחנו רואים שם את רובן אתר, ואת מרקו בלבול, ואת איתי מורדכי, ורואים את הדורות הבאים, ואתה מצליח בשנים האלה לשלב את כל השחקנים האלה, למרות שיש לך, אתה יודע, את ההרכב המפלצתי של 83-4, אתה מצליח להוסיף עוד שחקנים.
כי אתה צריך להבין דבר אחד, לשלב שחקנים צעירים, אתה יכול לשלב רק בהצלחה. אתה לא יכול לקחת במצב שהקבוצה לא טובה, והיא לא נראית טוב, להכניס שחקנים. אז אתה הורס את השחקנים ואתה הורס את הקבוצה. וזה החוכמה שהמאמנים לא מבינים היום, איך לעשות את זה. תראה גם חלילי, הוא שחקן גדול, אבל צריך לסדר לו את הראש. מתי ליוות, מתי לקדרר, באיזה שטחים לקדרר. הוא הכל פרא, יש לו יסודות מדהימים של שחקן מבחינת הכושר, המהירות, החוזק הפיזי שלו. אבל הילד הזה עוד מבולבל, הוא עוד מסוחרר. ואני חושב שאמרתי גם ליאנקלה שהבן אדם הזה, הוא הולך עכשיו לקבוצה, לפי דעתי, בזמן הנכון, במקום הנכון, יסדרו לו את הדברים האלה, והוא יהיה שחקן פי כמה יותר טוב בעתיד. אני חושב שלדעת, לעשות את הדברים האלה, זה לא כל מאמן יודע. ולפי דעתי, אני אמרתי לך, אני חושב שיש לנו בארץ שחקני כדורגל לא פחות טובים משיש בכל העולם. הבעיה שאנחנו, אין לנו מספיק מאמני כדורגל טובים. יש לנו הרבה גונבי דעת, ואני טוען את זה כבר הרבה שנים, שהגיעו לכדורגל דרך הדלת האחורית, ואפילו לא שיחקו כדורגל. ואני אומר, מי שלא היה שחקן כדורגל, בחיים לא יכול להיות מאמן כדורגל, לא יכול להצליח.
בוא נגיע לעונת הדאבל.
מה בעונת הדאבל? עונת הדאבל הייתה עונה, שאני אתן לך דוגמה בעונת הדאבל, מה זה היה.
רגע, הזריחה של ליאן ברקוביץ', הסיעים של רובן עטר, טל בנין, היה לך קישור?
כולם אמרו לי, לא יכולים לשחק רובן עטר.
איך שלושה סקיילים יכולים לשחק באוטובר?
אמרתי, אם לא תשחקו ביחד, אתם תהיו תלויים כולם על הקולב. כל אחד היה שני תהיו תלויים. אין דבר כזה שלא יכולים. שחקנים טובים חייבים ללמוד לדעת לשחק ביחד ולהתחלק בהצלחה. וזה מה שקרה. יחד עם זה שבהתחלה היו התנגשויות לא מעטות בין רובן לאייל. אבל אני קראתי לשניהם ודיברתי איתם ואני אמרתי, תיזהרו. אל תתעסקו איתי, אתם לא תשחקו. וזה גמרתי את זה. ועובדה שזה הוכיח את עצמו. אבל אני אתן לך דוגמה לניהול של מועדון. אתה יודע מי היו החלוצים שלי בעונה של הדאבל? איתי מרדכי ומושה לאיזבר. אתה יודע שהקהל כמה קילל את איתי מרדכי ואותי? אני אמרתי בהספה, ותשאל את איתי אם זה נכון או לא נכון. ומעניין, ואני לא אשכח את זה. ואני אתן דוגמה לא לאחד ולא שתיים. אמרתי לאיתי, אתה רואה אלה הקופים אחרי הגדר, אלה שמקללים אותך ואותי, הם לא קובעים אם אתה צחק או לא. מי קובע היום אתה צחק? אז הוא אומר לי, אתה. אז תקשיב טוב, 7-8 משחקים הנה, ליד כל השחקנים. לא אמרתי לו את זה בארבע עיניים בשיחה. אמרתי לו, אני נותן לך עכשיו 8 משחקים לשחק, ואתה תוכיח להם מי אתה, ואתה תסתום לכולם את הפיות, ואתה תשמור גם עליי. והוא קיבל ביטחון, והוא היה מלך השערים בעונה הזאת. איתי מרדכי, שלא היה לו, לא היה לו מקום בהרכב של שנה לפני זה. הוא היה החלוץ המרכזי שלי. זה דוגמה של מאמן, כי אני אומר חלוץ, אם אין לו את הביטחון,
צריך ביטחון מאמן.
הוא לא יכול להצליח בחיים שלו. לא יכול בחיים להצליח שלו, והוא קיבל מני ביטחון. ועשינו דאבל עם איתי מרדכי ומושה לאיזבר.
שהם לא חלוצים גדולים.
והם לא חלוצים
למרות
גדולים.
למרות שאיתי, אתה יודע, עם השנים, עשה...
אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר. תשמע, אני, כשאני מדבר ואני רואה את מכבי חיפה, אז מכבי חיפה שלי, כולם 90-95% מהשחקנים היו ילידי המועדון.
נכון.
שגדלו במכבי חיפה. שהקהל היה לו קל להזדהות עם השחקנים. הם שחקנים שגדלו בילדים, בנערים, בנוער ובבוגרים. היום...
היום הקבוצה של מכבי חיפה היא בית 6.
היום מה שהגיע המאמן,
מסיידגו,
הוא באמת שילב שחקנים יותר מכל מאמן אחר, לכן אני אומר, שאם מכבי חיפה השנה תעשה אליפות, זאת תהיה אליפות הכי גדולה שלה, כי תוך כדי ריצה לאליפות רביעית, מסיידגו עושה פה עבודת קודש.
אני רוצה לחזור רגע לדאבל, כי אתה מסית אותי.
אני מסית אותך, כי אתה כל פעם נוגע לי בנקודה של...
נקודות רגישות. ויקטור צ'אנוב. כאילו, להביא שוער כזה בתקופה ההיא...
אני לא האמנתי לאנקלה, אמרתי, לא יכול להיות שאתה מביא לי אותו. תשמע, אני אספר את הסיפור.
בוא תספר לי קצת, הסיפור סביב האהבה.
אנחנו נוסעים למכבי נתניה, שחק עם מכבי נתניה ביום שישי המשחק.
יום שישי בצהריים,
חמישייה. חמישייה.
שלוש במחצית.
הוא לוקח את הטלית, הוא רץ.
הדתי, איך קוראים? יגאל מנחם.
יגאל מנחם, לוקח את התיק עם התפילין, רץ לבית כנסת.
נכון.
בתור המשחק, אתה מכיר את המגרש שהיה שם במכבי נתניה?
בקופסה, בטח.
הייתה שם את הרחבה הזאת, הייתה חדרה לבשה מהבטון. ינקלה שחר יורד אליי, ואני אומר לו, ינקלה, תשמע, קיבלנו פה מכה, אבל תקשיב תומה שאומר לי, אם אתה מביא לי שוער, אנחנו לוקחים דאבל השנה. צ'אלו אותם לא אמרתי לו את זה. ואז הוא אומר לי, צ'אנוב בדרך. אני אומר לו, מה? אתה מדבר על צ'אנוב, שוער של ברית המועצות, שהיה ביחד עם אובאו באליפות העולם האחרונה? הוא אומר לי, כן. הוא הביא את צ'אנוב ב$50,000. אתה קולט מה שאני אומר לך?
זה שוער של 50 מיליון היום.
זה שוער שהיום 50 מיליון יורו. הוא מביא את צ'אנוב ב$50,000. אמרתי לו, מה? הוא אומר, זה סגור. ואז עשו ישיבה, יוחנן וויצל ומי, ויוחנן אמר, לא צריך ולא זה ולא פה. כן, גיור אנטמן היה שוער, ואני אמרתי, הוא קיבל גולים שאתה יודע מה, לא רוצה אפילו לדבר על זה. ואז אמרתי, אתה מביא את צ'אנוב, אנחנו עושים דאבל, וכך היה. הוא הביא את צ'אנוב, עשינו דאבל באותה שנה.
מגיעים למשחק עונה.
ותחשוב, זה אחרי 5 חתיכות שאתה מקבל מנתניה. תבין, ולבוא ולהגיד דבר כזה, אנחנו נעשה דאבל, זה צריך להיות מאמן מטורף. אני הייתי משוגע שאמרתי לו דבר כזה, אמרתי לעצמי, זה מטומטם, אנחנו מקבלים 5 חתיכות בדרך הביתה, אני אומר באוטו, אני מקבל 5 חתיכות, ואני אומר,
מבטיח דאבל.
ואני אומר לו שאנחנו נעשה דאבל. ומה אתה אומר על זה? זה לא דבר שהוא בלתי נתפס.
תגיד, אתה...
אבל אני אמנתי בשחקנים, ואני אמנתי ביכולת של הקבוצה, אני ידעתי שאני לא אומר בחינם, כי זה לא שוער שאפשר לעשות, להגיע להישגים, הוא לא היה מתאים לי.
בסדר, רק נאמר שגיורא לפני זה, עוד לקח אליפות, לזכותו יאמר. באותה עונה, באמת כדי לקחת דאבל, הבאת את צ'אנו, וזה היה דאבל מדהים, היסטורי,
עד היום, והיחיד. היחיד עד עכשיו במכבי
חיפה. שלנו.
אני מאחל למכבי חיפה שעשו דאבלים, הרבה דאבלים, תאמין לי, אני לא,
זהו,
לא
חייב. רציתי לדעת, אתה יודע, אנחנו, אתה כבר המון שנים לא במערכת, המון שנים, אבל אתה מרגיש איפשהו שמכבי חיפה זורמת ונמצאת בך?
אני מרגיש שאני תרמתי את התחלת הדרך שלה. אני מרגיש שלקחתי קבוצה שתמיד דיברו על העבר, ובעבר לא עשו שום דבר, ושמתי אותה על המפה. אני מרגיש שאנחנו עברנו, וכולם דיברו בארץ, שאנחנו עברנו את התקשורת, אם זה רדיו וטלוויזיה ועיתונות, עברנו מהמרכז וירושלים, עברנו לצפון, כי עד שאני באתי למכבי חיפה, זו הייתה קבוצה שכל פעם ג'וני היה מגיע ומשאיר את הקבוצה בליגה. אני פה בהזדמנות הזאת באמת רוצה להגיד שהעבודה שלי עם ג'וני הייתה מושלמת, הייתה בשיתוף פעולה מלא, אני תמיד נתתי לו את הכבוד הראוי, כי הגיע לו את הכבוד הזה, הוא עשה פה עבודת קודש, הוא גידל פה
גידל
דורות,
לך גידל, דורו, לא גידל, לך, גידל מכבי חיפה,
גידל דורות של שחקנים, בהזדמנות הזאת גם להודות לאשר אלמני, שני אנשים האלה, אנשי כדורגל בדם, בלב ובנפש, אנשים יקרים, שתרמו למכבי חיפה יותר מכל אחד אחר, והם עשו פה עבודת קודש, ואני מאוד מעריך אתם, ותמיד הערכתי אותם, ונתתי להם את הכבוד הראוי, הכבוד הגדול ביותר, לא היה מקום שלא הזכרתי את ג'וני, או את אשר אלמני, כשנפגשתי איתם, נתתי להם את כל היחס, ואתה יכול לשאול את אלה שהיו מקרוב למועדון, כך זה באמת היה, אני לא לקחתי לעצמי שום הישג שהוא שלי, זה היה של המועדון, אני רק עזרתי למועדון הזה להגיע למה שהוא הגיע, ואני שמח שהייתי חלק בדרך הארוכה הזאת של ההצלחות, שאני הייתי הסולל של הדרך הזאת, שאני סללתי להם את הדרך הזאת, כי אני לא רוצה לדבר על מה היה במכבי חיפה שאני הגעתי עם כל הבעיות, עם שחקנים שאימו אפילו עם ברצח על מנהלים, כל מיני דברים. היו פה המון בעיות להכניס את כל החברה האלה לתלם ולבנות מועדון בריא. אני היה לי חלק בזה. וזה מה שמלווה אותי, וזה מה שליווה אותי לכל אחר. כי תשמע, אתה נתקל עם הרבה שחקנים, ואתם בטח מראיינים פה שחקנים, ואתם גם שומעים. יכולים להגיד עליי הכל, אבל אף אחד לא יכול לבוא ולהטיל דופי במקצועיות שלי או ביושר המקצועי שלי. מה שהנחה אותי לכל אורך החיים, להגיד לשחקנים את האמת, גם אם היא כואבת, אבל תמיד השקר הטוב ביותר זה האמת. ואני תמיד חינכתי את השחקנים ועזרתי להם, ואף אחד לא יכול לבוא היום להגיד ששלומו בחיים, בדרך שלהם, לא עזר להם, אם זה בחיים האישיים, אם זה בעזרה, בלבנות את העתיד שלהם. תמיד הייתי לצידם. ואז לא היו לי עוד אנשים כמו שיש היום, שיש היום יועצים ומנתחי מערכות ומאמנים, ותראה איזה צוותים של מאמנים.
צוות שמקיף, כן.
אני הייתי לבד. 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 ולכן אני אומר, אני שלם בכל מה שאני עשיתי בקריירה שלי הספורטיבית, ואם היו אומרים לי היום, אם אני נולד מחדש ואומרים לי, תבחר את הדרך, מה אתה רוצה לעשות בחיים, אני אומר לך בכנות, הייתי בוחר בדיוק באותה דרך שהוליכה אותי עד היום. אף על פי שעשיתי את האויול גם, ושגיתי וטעיתי, גם כמאמן נבחרת וגם במכבי חיפה.
אז זהו, אני רוצה לדבר איתך על הנבחרת.
אבל בסך הכל, כשאתה מסתכל באופן כללי, ואני הולך היום בחור, אפילו עכשיו שהגעתי לפה במעלית, או שאני הולך לאוטו, מהאוטו, אתה המאמן הכי טוב שהיה. לא מדברים במכבי חיפה, בנבחרת ישראל תמיד מזכירים לי את המשחקים של הנבחרת, ותמיד מדברים עליי מבחינה מקצועית, וזה באיזשהו מקום נותן לי הרגשה טובה שהדרך שבחרתי בה, הלכתי נכון. ולכן אני אומר שאם הייתי צריך היום לבחור את העתיד שלי עוד פעם, ולהיות בין 18-19, הייתי בדיוק באותה דרך שהלכתי.
את אותו מסלול.
את אותו מסלול.
נבחרת ישראל, אתה מדבר עליה, ואתה מדבר על לשחק התקפי. רק נאמר שבתקופתך התחלנו את הפרק שלנו באירופה, היינו אוקיאניה, איך שקראו לזה, עם שין גימל, עם שניאור וגרונדמן, ואז אתה הגעת, התחלנו את הדרך, אנחנו מתחילים ב-5-2, כמה זה, עם אוסטריה, צמד של איציק זוהר, צמד, ב-5-2 לאוסטריה, לא לנו.
אבל עזרנו להם 5-0 בסוף.
נתנו להם 5-0 בסוף.
באחד הצוגות הגדולות שאני רואה פעם במדושה כדורי.
אתה יודע, זה הכי גדולה שאני ראיתי מנבחרת ישראל.
כן, כי אתה היית צעיר.
אני צעיר, כן, אני בן 50 כולה.
אני, כן, מה
אתה רוצה לשאול? אבל היה משהו בנבחרת ישראל, היה משהו מרגש ברמה שאני לא יכול לתאר, אני אתאר לך את יום הולדת 18 שלי, 13 באוקטובר 1993, אנחנו נגד צרפת, משחק שלא קובע לנו שום דבר.
אבל קובע להם.
וקובע להם, הם צריכים טקו כדי לעלות למונדיאל, ואנחנו דופקים להם את זה, אצלם. קודם כל, איך מגיעים למשחק הזה, ואיך מגיעים למצב שאנחנו רוצחים אותם בדקות האחרונות, רוצחים אותם, רצחנו אותם, כל הזמן התקפות.
היינו במלון קונקורד לפייט.
אוקיי.
בפריז. ויש שם למטה, מתחת למלון, היה שם שופינג סנטר. ואני לא יודע איזה הברקה פתאום נתה לי. ואני אומר, המתח הזה ומשחק הזה עם צרפת, אני אומר לשחקנים, אתם יכולים לרדת לקניון, תעשו קניות, תהנו, תבלו, תבואו בשעה אחת לאכול צהריים.
כאילו הוצאת את כל האוויר מהבלון הזה.
הוצאתי את האוויר, נתתי להם, תשתחררו, תלכו, הם הלכו, עשו להם קניות, תהילו, ישו בתי קפה, אווירה של קרנבל, בכלל לא במשחק. בא אספה, אני אומר, תראו, כנראה שזו הפרידה שלי מכם. אבל אני גמרתי את שלי, אבל אתם, עוד חלק גדול מכם עוד בתחילת הקריירה שלכם, תוכיחו, תעלו, תוכיחו שאתם לא נופלים מכל הפפן וג'ינולה וכל הכוכבים הגדולים האלה, תוכיחו שאתם לא נופלים מהם. זה בשבילכם חלון ראווה שלא כל שחקן יכול להגיע לדבר כזה, שחק בפאק דה פרנס נגד נבחרת צרפת שהם צריכים לעלות. זה לא משחק ידולתי שמחלקים גביעים ובאים לנוח וקושרים את הסוחים על הברך. תעלו, תוכיחו מה אתם יודעים. יום, גשם, מבול. ואני אומר לעצמי, בתנאי המזג אוויר הזה, להם יהיה הרבה יותר קשה, למה לקבוצה טכנית שהיא טובה יותר, במגרש כזה הרבה יותר קשה לבוא לידי ביטוי, מה שבמגרש
יבש.
ואני עולה ברכב ואני מחליט גם זה וגם זה, וכל הילדים האלה משחקים ברכב, בא אליי שום, אומרים, תגיד, אתה מטרף?
רגע, תעצור רגע את הטלפון.
אתה מטרף?
שוב,
זה המבטא הרוסי שלו, אתה מטרף? יושב בשקט, אני מחליט, אני להפסיד במלא, להפסיד משחק כדורגל פתוח, אתה לא שוקר את המשחק, עוד בלם, עוד שני בלמים, עוד שלוש קשרים לפי... אני אומר, לא, ככה אנחנו הולכים לשחק. הראש שלי תמיד לנצח, לשחק התקפה.
התקפה.
זהו, מה אני אגיד לך, ואז...
עשית לי עם הולדת שמח, הייתי מולדת 18.
ואז הם עולים, והם עושים את מה שהם עושים, ורוני רוזנטל עושה שם הצגת חייו.
וואו.
ואתר, ויאל ברקוביץ', עד עכשיו הכדור עוד לא הגיע לרשת. זהו, מה אני אגיד לך, כל היתר זה היסטוריה, כי אני חושב שהמשחק הזה, מה שאתה לא יכול לעשות באלף אימונים, או בעשר שנים, עשה לך במשחק לך. בכל מקום בעולם דיברו על ישראל, פתח להם דרכים ופתח להם אפשרויות וזה היסטוריה.
ו-5-0 נגד אוסטריה כמה שנים אחרי
היו,
זה.
היו כן. בתוך זה היו הרבה משחקים להצליח את, את נבחרת בולגריה שהיא גמרה במקום
סטויצ'קוב.
רביעי. סטויצ'קוב. בלקוב עם כל הכוכבים של אז. או לנצח את רומניה או עוד. היו הרבה הישגים עם רוסיה. תשמע, גם כשהפסדנו, אבל אף פעם לא זנחתי את הרצון שלי לראות את הנבחרת משחקת כדורגל, שהקהל יוכל ליהנות מהמשחק. וזה מה שאפיין את הנבחרות ואת הקבוצות שאני אימנתי לכל אורך הקריירה שלי. לא הייתה לי קבוצה שאני הייתי משחק איתה, שם אוטובוס אחד או שניים בהגנה ויאללה, להעיף את הכדורים. אלא לשמור על הכדור, להבין שהכדור זה הדבר חשוב במשחק, לא לאבד אותו.
היו אבל משחקים שהיינו צריכים לעשות את זה.
היו משחקים שהיינו, מה היינו צריכים? היינו בטח שהיו.
צריכים קצת
לשים אותו. הגענו לפלייאוף, הגענו... כן, אבל אני לא מסוגל. לא מסוגל. גם כששיחקתי עם שלושה בלמים, כשניסיתי, אז אתה יודע מי היה משחק בצד? חזן היה מצד אחד ונימני מצד שני. גם לתקוף עם שני השחקנים.
זה שני ווינגרים כאילו...
וחזן נבחרת ספרד, שהפסדנו בבית 2-1, עם הכוכבים הגדולים של...
ניר נפצע שם, ניר דודוביץ'?
לא ניר דודוביץ'.
לא, זה היה לפני. רפי,
זה היה רפי.
מיירו וכל...
זה רפי, מיירו עם המכת עוד של 40 מטר, והצ'בריה שנוגח מקו החמש לרפי כהן מעל הידיים, אנחנו מנסים למשחק הזה, אנחנו במודיאל.
נכון.
תמיד, היה לי אז שוערים שאף אחד מהם לא הביא לי ניצחון. תמיד קיבלנו את הגולים. תכף דוגמה, בפולין, לא ישכח משחק לקראת המונדיאל. אנחנו צריכים ניצחון נגד פולין, אנחנו מובילים 3 פעמים. פעם 1-1-0, פעם שנייה 2-1, מובילים 3-2, ובסוף מפסידים 4-3. אתה מבין אותי? רפי כהן היה בשער, ופליקס שם עשה לי שם את החור בהגנה שלך ואחוז.
אתה חי את המשחקים
האלה. לא, אתה מבין, זה משחקים שהיה לי ביד, ושוערים לא ניצחו לי, שיכולתי להגיע גם למונדיאל, וגם במצב שהקבוצות בשלוש דרגות טובות יותר מהנבחרות של היום.
נכון, נכון. תגיד, עברת אירוע מאוד 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 קשה בחיים האישיים שלך,
לא אמנתי שאנחנו ניגע בזה היום, אבל אם אתה נוגע בזה...
אני פשוט מרגיש, אני יודע שקודם כל, אני נגיד למאזיננו שמפה אתה הולך ישר
יד
עזר לחבר, שם אתה מתנדב מאז...
עם שמעון סייג שמנהל את העמותה. סבק.
כן, שהוא איש עם לב אדיר.
איש מדהים, שאני חושב שכל אזור הצפון חייב לאיש הזה תודה. מה שנעשה שם בעמותה הזאת זה דבר בלתי רגיל, והאסון הזה הכבד שפגד אותי, כי לא האמנתי בחיים שבגיל שלי אני צריך לקבור נכדה, ואני פעמיים באבל, פעם אחד אני באבל על הלכתה של הנכדה שהייתה הדבר יקר, וככל שעוברים הימים אני עוד יותר ועוד יותר מתגעגע, ומצד שני שאתה הופך להיות אבא לאם שכולה, זה פעמיים אבל, זה כאילו פעמיים באבל, וזה רודף אותי כל יום וכל דבר, והעמותה הזאת קשרה אותי שוב פעם לעיר חיפה. וזה לא שאני חיפשתי את העיר חיפה, אבל העיר חיפה חיפשה אותי, ואני תורם ביד נדיבה, ואני עוזר לעמותה הזאת, מעבר לאמבולנס ולמחסן הלוגיסטי, שאנחנו כבר עכשיו אוספים בשביל לחלק חבילות שי לפסח לכל הנזקקים באזור חיפה. אלא כל העבודה שנעשית שם היא עבודת קודש, מעבר ל-120 אנשים שחיים בבתים ששימון קנה ונותן להם.
אנחנו מדברים על ניצולי שואה.
ניצולי שואה. והאמבולנס היום שמשרת את כל התושבים, אמבולנס מיוחד עם שמה של הנכדה שלי על האמבולנס, זה נותן לי הרגשה, כי זה מבטא יותר מכל את הילדה הזאת. הילדה הזאת
הייתה כולה... תספר לי קצת על מה היא...
מה היא הייתה הילדה שכולה נתינה.
בת כמה?
היא הייתה בת 24, שהיא נרצחה בשביל אוקטובר. אני אתן לך סיפור קטן שתבין, כשהיא חזרה עכשיו, היא חזרה אחרי 7 חודשים בטיול בדרום אמריקה, והתחיל לעבוד בסבסטיאן.
מה זה?
זה מסעדה בהרצליה.
אוקיי.
ובאחד מהצערי היום נכנס איש מבוגר עם מוכר תמורת כמה שקלים בובות כאלה מנגנות.
אוקיי.
אז מנהל המסעדה ניגש אליו, הוא ביקש ממנו לצאת שזה לא יפריע לסועדים לאכול ארוחת צהריים. הנכדה שלי ראתה את זה, היא רצה לחדר הלבשה, לקחה את הארנק, רצה אחרי האיש הזה החוצה, נתנה לו 50 שקל, לקחה בובה כזאת, היא קנתה ממנו בובה. המלצרים שהיו במסעדה השתגעו, והיא שמה את הבובה הזאת על הדלפק במסעדה, והבובה הזאת עד היום נמצאת על הדלפק במסעדה. והמלצרים מספרים, והם עשו במסעדה הזאת, מנה אחרונה, עוגה, הם קוראים לה עוגה הזאת, מייקי קייק. מייק, העוגה של מי, והם חייבים להסביר, אנשים ששואלים מה זה העוגה מייקי קייק, אז מסבירים שזאת העוגה ומראים את הבובה שהיא קנתה לה מהאיש הזקן הזה, המסכן, ומספרים את סיפור החיים שלה. וזו העוגה שנמכרת יותר מכל מנה האחרונה במסעדה הזאת עד היום. הם אומרים שזה דבר בלתי רגיל, העוגה הזאת. זו עוגת שוקולד מיוחדת שהיא נמחרת יותר מכל מנה האחרונה במסעדה הזאת, שהיא מסעדה מאוד מפורסמת בהרצליה.
שהיא מבטאת אולי יותר מכל...
זה מראה לך מי זו הייתה הילדה הזאת. וככה היא תמיד התנהגה עם כל הדברים, עם כל החיים שלה. רק לתת מלאת שמחה יפהפייה, ויותר מהיופי החיצוני שלה, היא הייתה ביופי הפנימי שלה, והיא חסרה לי מאוד. היא הייתה ילדה מיוחדת במינה, מלאת שמחה, טוב לב, עושר, שמחה, לרקוד ולשמוח ולשיר ולתת מעצמה לכל אחד ואחד. אני אתן לך דוגמה עוד אחד, היא שירתה בדובדבן במודיעין.
אוקיי.
ויש שם מפקד שלה כתב ספר, פרק נכבד, יומן מלחמה, זה על מאי. היא עבדה במסעדה באילת, המלצר, לא מלצר, אחד מהטבחים היה ערבי, הוא קעקע את הדמות שלה על היד שלה. אנשים לא מפסיקים לדבר עליה, בכל מקום, אתה יודע, הרבה נרצחו, יש 1,200 נרצחים. כמה מדברים על מאי, בכל מקום ובכל דבר. אבל איננה, היא הלכה וחבל, אתה רואה את המדינה היום, איך שהיא מתנהגת.
זה חור גדול מאוד בלב. זה, אתה יודע, אני כאזרח ש...
תשמע, זה לא מרפא ממני. אתה יודע, אני הולך לישון עם הילדה, ואני קם עם הילדה, באמצע הלילה אני מתעורר, אני כבר לא יכול להירדם יותר. המחשבות כל הזמן משגעות אותי. אתמול היינו בבית קברות גם כן, אני עולה שם פעם פעמיים בשבוע, אני נוסע לבית קברות, אני יושב ואני מספר לה, אני מדבר אליה, היא חסרה לי מאוד. זהו. זהו, מעמדה שלי. אני...
בוא נסיים, משהו קצר מאוד, רגע, אני נגב את הדמעות, נסיים משהו קצר, נעבור לכדורגל, שנסיים עם איזשהו, אתה יודע, אופטימית. משהו שהוא, כן, אופטימי. עברת עשרות שנים של קריירה כמאמן, כשחקן. מה הרגע הכי גדול שלך, שלמה שרף הגדול, כמאמן? הרגע הכי גדול שלך שאתה יכול להגיד, שם אמרתי לעצמי, אני בפסגה של הקריירה שלי.
לקחתי את אבא שלי עם נבחרת ישראל למשחק בפולין. זה הרגע שזכור לי...
ניצול שואה, כמובן.
הוא ניצול שואה, שהוא לא רצה אף פעם לשמוע על פולין, הוא לא רצה לנסוע אף פעם לפולין, הוא לא רצה לקבל כספים מהגרמנים, כספי תשלומים שהיו נהוגים בארץ לניצולי שואה. ביום אחד אני נסעתי לעקוב אחרי נבחרת צרפת ששיחקה בפולין, שאנחנו אומרים לשחק נגד צרפת.
כן.
לקחתי איתי מצלמה ונרצתי לבקר בעיירה שאבא שלי סיפר לי עליה, העיירה שנקראת בילגוראי בפולין, ואני פגשתי שם אנשים וצילמתי, ואז באתי הביתה ואמרתי לו, אני מקצר את הסיפור, ואני אמרתי לאבא, תבטיח לי שלא תבכה, אני רוצה להראות לך משהו. ואז הוא אומר לי, אתה זכית לראות אותי פעם לבכות אחרי כל מה שהוא עבר, שהוא איבד 7 אחים ואחיות, ואבא ואמא שנרצחו בחצר ביתם. סבא שלי היה גביר של העיירה, שהיה לו תחנת קמח ומנסרה לעצים. והוא היה גם רב. והוא אמר לי, לא תזכה לראות אותי לבכות. כל יום שישי הוא היה בא אליי הביתה לאכול ארוחת שבת, יום שישי קבלת שבת, הושבתי אותו אחרי הארוחה בסלון עם כל הילדים והנכדים שלי, הכנסתי לו את הקלטת, ומרגע לרגע הפנים שלו הרצינו והוא פרץ בבכי, ואז הוא אמר לי בפעם השולה בחיים, קח אותי.
וואו.
ואז אמרתי, אתה יודע מה? אני אקח אותך. אלוהים עוזר, ואנחנו יוצאים בהגרלה מוקדמות אליפות אירופה לשחק נגד פולין בפולין. אני אומר לגברי לוי, היושב ראש ההתאדות זיכרונו לברכה, אני אומר לו, גברי, אני רוצה לקחת את אבא שלי אחרי המשחק, אני רוצה לקחת אותו לשורשים. אני אשלם את כל ההוצאות של הטיסה והמלון, רק אני רוצה אני אלווה אתכם לשדה תעופה, אתם תחזרו הביתה, ואני אקח את אבא שלי לשורשים. ואחרי המשחק יצאנו אחד אחד, ואני לוקח את אבא שלי למשחק, ומגיעים לשדה תעופה, כל התקשורת מספרים את הסיפור של אבא שלי, מה מפנית ישראל, אבא שלו הוא ניצול שואה מפולין.
התקשורת המקומית של פולין.
והוא מתרגם מעברית לפולנית, מפולין לעברית, והוא במסיבות העיתונאים, והוא במסיבת קוקטייל של המשלחת, עם ראשי ההתאחדות, עם ראשי ההתאחדות של זה, והוא בהיי בלתי רגיל. ואנחנו הולכים למשחק, אני עומד למטה ומנגנים את ההמנונים, אבא שלי, אני מסתכל למעלה, אני רואה את אבא שלי בתא כבוד, הוא היה אולי מהבודדים שהגיעו למשחק הזה, הוא מוציא מהדש של המעיל שלו דגל כחול לבן, הוא מנפנף עם הדגל. אני עמדתי למטה, פרצתי בבכי, התחלתי לבכות. אחרי המשחק הוא ניגש אליי, מחבק אותי ואומר לי, בני היקר, קודם כל, לעולם אני לא אשכח את מה שאתה עשית בשבילי. ואם אני באתי לפולין, לאדמה הרועה הזאת, שפה איבדתי את המשפחה שלי, את כל את כל האחים שלי והחיות, ואת אבא ואמא, והבן שלי מאמן את נבחרת ישראל, ומנגנים פה את ההמנון של ישראל, אז אני ניצחתי אותם. לא הם ניצחו, אני ניצחתי אותם. פרט בבכי, וגם אני. והוא אמר לי, לעולם אני לא אשכח את מה שאתה עשית בשבילי, את הכבוד שנתת לי. על ארז דווי, לפני שהוא נפטר, בלילה שאני יושב על ידו, הוא מחזק את המיטה. הוא אמר לי, אל תחשוב ששכחתי מה שאתה עשית בשבילי. ואני אבטח לך שאני לא אשכח, והנה עכשיו שאני הולך למות, אני מספר לך את זה עוד פעם. אז זה הרגע הכי גדול בחיים שלי, בכדורגל.
מדהים.
תודה רבה לך.
מדהים.
אני לא יכול
להמשיך. תודה רבה, שלמה.